שלום, צהריים טובים. לאחר המסע ומתן, הארוך, אולי אפילו אפשר לומר המפותל, שהיה בין משה לבין הקדוש ברוך הוא במעמד הסנה. בסופו של דבר משה מקבל עליו את השליחות והוא הולך. ואז כתוב בפרק ד' בספר שמות, בפסוק ח', ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור וישב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוקים בידו. אומר רש"י דברים מוכרים וידועים, משה המדרש, אומר רש"י על החמור, חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק, והוא שעתיד מלך המשיח לגלות עליו, שנאמר אני ברוכב על חמור. טוב, אז דרשה יפה, חביבה, אפשר לקחת אותה לכל מיני כיוונים. ואני רוצה דווקא להתחיל, מבחינה מסוימת, מן ההתחלה, עוד לפני שאני ניגש למדרש עצמו. נושא מעניין ומרתק מאוד, הרבה נכתב, הרבה נאמר עליו. מהי בדיוק שיטתו של רש"י כאשר איזה פירושים הוא בוחר להביא? רש"י מביא דבריהם של חכמים, הוא מעבד אותם כידוע, הוא בוחר מה להביא ומה לא, או לפעמים הוא משנה את דיבור המתחיל. אבל בכל אופן רש"י, במה שהוא אומר ובדרך שבה הוא בחר, אז אנחנו יודעים שהדבר הידוע הוא שרש"י הוא פשטן, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. אלא שהמשפט הזה, כמעט הייתי אומר, הוצאת דברים מהקשרם. רש"י, פירושו של רש"י על התורה רווי בהרבה הרבה מאוד מדרשי אגדה. לא רק פשט, מדרשי אגדה. גם מדרשי הלכה, אבל למדרשי הלכה זה מסלול נפרד. זה בעיקר על מדרשי אגדה. אז איך רש"י אומר שהוא פשטן בלבד? והרבה, אני אומר, באמת כתבו על זה, עניינים רבים התלבנו, ויש משערים שרש"י מביא מדרשי אגדה במקום שבהם יש איזה לקח מוסרי חשוב, במקום שבו אפשר ללמוד יסוד חשוב ביראת שמיים או בעבודת השם. יש שם הפליגו ואמרו שרש"י כמורה, פדגוג, אומן, יודע כמה אתה יכול להחזיק את התלמידים ערים באיזשהו שיעור הלכתי מייבש, אתה רוצה להעיר את כולם, אתה אומר, תשמעו, זה מזכיר לי סיפור שקרה, ובזה הרגע אתה רואה רמז לתחיית המתים מן התורה, הנה, זה קורה. ולכן גם רש"י מדי פעם מטבל את פירושו בכל מיני, טוב, כתבו על זה, אבל כל הדברים הללו דברים חמודים, אולי, ודאי שהם לא האמת, כי רש"י, כפי ששוב אני אומר, עמדו על זה כבר רבים, רש"י בעצמו מגלה את הסוד. רש"י בכלל מקומות, אבל המקום הבולט שבו הוא פורס את משנתו, מה הוא בוחר, ממש בתחילת בראשית, פרק ג', פסוק ח', הדיבור מתחיל לרוח היום, אומר רש"י, דרשות רבות, יש לרבות, כבר סדרום רבותינו, בראשית רבה, ובשאר מדרשי. עולם המדרש הוא עולם עשיר ומלא ומגוון, עם הרבה מאוד דברים חשובים וטובים. גש לספרייה, חפש בספרים האלה, תלמד, תתעשר בהם. ואני ממשיך רש"י, לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, פסיק, ולדברי אגדה המיישבים לשון הכתוב, דבר דבור על אופניו. בעברית פשוטה אומר רש"י, כאשר אני מביא מדרש אגדה, יש לזה סיבה אחת, והיא שהדבר הזה, מדרש האגדה, הוא נצרך להעמיד את לשון הכתוב, דבר דבור על אופניו. זה בא לענות על איזשהו קושי, קושי ענייני, קושי תחבירי, מה שנהוג לומר, עומק פשוטו. יש דרשות שהן עומק פשוטו של מקרא. זה כמובן תורה שלמה ודיונים ארוכים, השאלה אם יש גם בדבר הזה, הגדרה חתוכה, איפה בדיוק עובר קו הגבול בין פשט לבין דרש, אבל בכל אופן, כך רש"י מגדיר, ובעצם הוא שם פה רף מאוד גבוה לפירושים שלו. כלומר, בכל מקום שתמצא אצלי מדרש אגדה, דע לך שבעצם זה עומק הפשט, יש משהו שמצריך. וכמובן שיש כל כך הרבה מדרשים שכל אחד יכול כרגע לעלות בדעתו, מדרשים שנחמדים, אולי חביבים, אבל בהחלט נראים מוזרים ורחוקים מאוד מפשט הפסוקים, שאף על פי כן רש"י מביא אותם וצריך לבדוק. לא זה הנושא של השיעור שלנו, אני רק לוקח כהקדמה קלה לדוגמה הזאת. מה רש"י ראה להביא את המדרש הזה על החמור? זה פסוק תמים, משה מרכיב את אשתו ואת בניו על החמור, ופה רש"י אומר, אני מכיר את החמור הזה, זה החמור עוד מהעקדה. הוא זה שבא לגאולת ישראל למצרים, הוא זה שעתיד עוד לרכב עליו, מלך המשיח. מה קרה, מה הקושי, מה הפריע לרש"י פה בפסוק, שהוא ראה צורך כפשטן להביא את הדרשה הזאת. אז כשאני שואל את תלמידים שלי, אם אני מראה להם את הדבר הזה, אז הקשיים שלי, אני שואל, מה הקושי בפסוק? וכך משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, אז בדרך כלל אני גם קורא את זה בהתאמה כזאת, להוביל אותם אל הקושי הזה. אז רואים, הקושי הוא איך גם אשתו וגם בניו על חמור אחד, ואני בדרך כלל עונה להם, חבר'ה, חמור שאלפי שנים מחזיק מעמד, זה מה שישבור אותו, אני לא בטוח, שזה, לא נראה לי שזה הקושי בפסוק, אם כבר קושי יותר גדול, זה אלפי שנים מחזיק מעמד ונשאר חמור, לא חבל, לא בזבוז, מה? המערד דן פה בעניין הזה, זה באמת, חבל התכוונו חזל לומר שזה אותו חמור, ממש ודאי שלא, אז מה הקושי? אבל רש"י אומר במפורש מה הנקודה, וכמובן הקושי הוא הידיעה. וכך משה תשתוב את בנה בירכיבם על החמור. החמור, רש"י אומר, חמור המיוחד. הידיעה. כלומר, אם היה כתוב שני פסוקים לפני כן, כשמשה אומר ליתר חותנו שהוא מתכוון לשוב מצרים, היה אומר, יתרו אומר לו, חבל חותני, חתני היקר שתלך ברגל, קח את החמור שלי שנמצא, קח המפתחות בפנים, ואז אפשר היה להיות, אם היה כתוב אחר כך, וגם משה תשוב ברגל על החמור, החמור שידוע לנו מפסוק שניים קודם. זה בסדר גמור, זו דרך המקרא. אלא שכאן זה חסר. והחמור הזה הוא נופל עלינו בפתע פתאום, ואנחנו לא מכירים אותו לפני כן, ואף על פי כן התורה מיידעת אותו. היא מיידעת אותו, וזה מה שהביא כאן את רש"י להביא את הדרשה, את הדרשה הזאת של חז"ל על החמור המיוחד הזה. יש בפירושים של נחמה ליבוביץ', בסוף ספר שמות, יש לה קונטרס שלם כזה על שיטתו של רש"י, היא מביאה את זה כאחת הדוגמאות, דוגמה באמת מאוד יפה לדרכו של רש"י, כמה רש"י הוא מדויק. בוודאי יש פה איזה רעיון במדרש הזה, ועליו אנחנו ננסה לעמוד כאן בשיעור. ואם לרש"י היה חשוב להביא את הרעיון הזה, והייתי שואל את עצמי, מה המקום הראוי והמתאים להביא את המדרש הזה? יש סיפור העקדה, סיפור יציאת מצרים, או התיאור בנביא זכריה של המשיח. איפה המקום הראוי? הייתי מציע אולי שתי מקומות שבהם סביר שרש"י יביא. או בפעם הראשונה, במפגש הראשון בסיפור של אברהם בעקדה, זה המקום לספר לנו את הרעיון הזה. או לחילופין, הייתי יכול לחשוב, אולי בפעם האחרונה, בספר זכריה, שם אנחנו מגיעים אל המטרה ואל התכלית. והנה רש"י בספר בראשית לא מביא, בעקדה. אצלנו כאן בספר שמות בסיפור של יציאת מצרים רש"י כן מביא. ובזכריה הוא שוב לא מביא. יש פה איזשהו היגיון, אז זה בדיוק העניין. בספר בראשית כתוב וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. יש קושי, אין קושי. אז עם כל החביבות של המדרש, מה שהפנה אותנו, לכו לספרייה, שם תמצאו. אצלי בפירוש, אין סיבה כאן להביא את זה. וכך משה את אשתו ובנה בירכיבם על החמור, היא הידיעה, רש"י מביא. איך כתוב בזכריה? גיל ימות בת ציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושעו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין התונות. יש קושי? אין קושי. אז החמור במקומו מונח, אבל אנחנו, רש"י לא מביא. בהחלט דיוק מאוד יפה של נחמה בעניין הזה. אז זו הסיבה שרש"י מביא את זה כאן. טוב, אז במילים שמוכרות לנו, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. המקרא עצמו כבר מבקש, צריך לחפש פה משהו. המילה דרש, דרשה, דורשני, היא לא ניגוד למילה פשט, אלא הפירוש של המילה דרש זה ודרשת וחקרת היטב. הדרוש אחרי חקרתו. צריך להסתכל אולי מעבר למבט הראשוני, בספרות הפנימית יותר כתוב שפשט זה מלשון פשטתי את קוטנתי. כלומר, זה הלבוש החיצוני. זה לבוש חיצוני. זה עניין גדול וחשוב ומיוחד, בוודאי ובוודאי, במכללה כאן, ודאי שאנחנו מתפרצים לדלת פתוחה. אבל צריך לזכור תמיד שזה בכל אופן הלבוש החיצוני של הסיפור. ואחר כך אנחנו פושטים את הבגד הזה ומגלים משהו שהוא פנימי יותר ועוד פנימי יותר, דרגות שיש. בכל אופן, ננסה קצת לראות כלפי מה אמורים הדברים בדרשה הזאת של חז"ל, אולי מה רוצים לומר, מאיפה זה נולד העניין הזה על אותו חמור, ומה באמת העניין. האמת היא שכאשר אנחנו פותחים, רואים סיפורים בתורה, אז אנחנו מגלים שהחמור תופס נפח רציני למדי. תופס נפח רציני גם במקומות שאולי לא היינו מצפים. אם ניקח את הסיפור של מכירת יוסף, רק הערים שיורדים למצרים וכל הפרשה המורכבת הזאת של מערכת היחסים שביניהם, כשהם לא מבינים מה קורה איתם. אז אני קורא, אחר שהוא אסר את שמעון, ויקח מטעם את שמעון ויעשה אותו לעיניהם, אני קורא בראשית מ"ב, פסוק כ"ה. ויצב יוסף וימלאו את כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל שקו, ולתת להם צידה לדרך. ויעש להם כן. ויעשו את שברם על חמוריהם, וילכו משם. זאת אומרת, התורה מאוד חשוב לספר, צריך להגיד לנו, שאל תחשבו שהאחים שברו איזה עצם בעמוד השדרה אולי. אל תדאגו, כי יוסף ציווה למלא את כליהם בר וגם את הכסף. איך הם יישאו את כל זה? איך הם יסחבו את כל הדבר הכבד הזה? ולכן כתוב, ויישאו את שברם על חמוריהם. עכשיו אנחנו רגועים. נשאו את זה על חמוריהם. ולכן כשנשאו את שברם, אין הכוונה אולקוס או משהו שכזה, אלא שבר שבאים לשבור במצרים. מה זה משנה? על חמוריהם. מה זה חשוב? כן לקחו חמור, אולי היו שם גמלים, אולי היו שם כמה סבלים, אני מתאר לעצמי, איך שהם ירדו מהרכבת במצרים, בטח התנפלו עליהם ושאלו, אפשר לקחת את המזוודות? מה זה חשוב? אז אולי פה אפשר להתעקש ולומר כי ההמשך חשוב. ויפתח האחד את שקו לתת מספו לחמורו במלון וירא את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. הנה, ככה הדברים מתגלגלים. הקדוש ברוך הוא גלגל את הכל בהשגחה, שהם לקחו את השקים על החמורים, וכיוון שכך, אז הם יצאו לפתוח את השקים בדרך, כי החמור היה רעב, הוא רצה לאכול, ולכן הקדוש ברוך הוא גלגל, תראו איזה יופי, ממש בהשגחה מיוחדת. לכן התורה מדגישה, הם נשאו את זה על חמוריהם, כיוון שכך, צער בעלי חיים, צריך לתת לחמורים לאכול, כי הם לא מבינים שאנחנו ממהרים עכשיו, חמורים, ואז הוא פותח את שקו, והנה מה מתגלה, וירד כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. אני הייתי יכול לספר את הסיפור אחרת, שהאחים פתחו את השק, את השקים, או האחד בעל שקו, בלי החמורים. אתם יודעים מה, אני סומך על האינטליגנציה שלכם, אני אפילו לא אפתח את התיאוריה הזאת, איך זה יכול היה להתגלגל, אני סומך עליהם, תנסו לחשוב, האם יכול היה הסיפור להתגלגל בצורה כזאת, שמישהו יפתח את השק ויגלה, גם בלי הסיפור של החמורים, אני בטוח שתצליחו. בכלל שלא נגיד פטור בלי כלום, אולי נאמר שאחד מהם רצה בדיוק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, לכן הוא פתח את השק להוציא את החול, והנה, זה גם יכול להיות. מה נכנס פה החמור? מה זה חשוב? אבל פה, או בכל אופן, ניתן לומר שזה חלק, בכל אופן חלק ככה אינטגרלי מהסיפור. אבל אם אנחנו ממשיכים הלאה, אז אנחנו מסתבכים. הם מגיעים פעם שנייה, ואחרי הסעודה המשותפת, משחררים אותם, ואז סיפור הגביע שהוא תומן להם. אומרת התורה כך, הבוקר אור, והאנשים שולחו, המה וחמוריהם. ברוך השם. הם עדיין עייפים מהסיפור הקודם, כן? עם העסקים. אז האנשים שולחו, תארו לכם שהם לא היו... מה זה המה וחמוריהם? מה זה חשוב? מה זה חשוב? אני מתאר לעצמי שהם לא הלכו רק ברגל. למה התורה צריכה לספר? האנשים שולחו המה וחמוריהם. מרגיז. בואו נקרא לפני כן. ויעזוב, אני קורא עוד בפרק מ"ג. היו האנשים כי יובאו בית יוסף. אמרו, אוי ואבוי. על דבר הכסף השב באמתחותינו בתחילה, אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. נו, זה מה שמפריע. כל התוכנית של המצרים כנראה, להתגולל עליהם, וזה הכל בשביל החמורים. הם שמו עיניהם בחמורים. אני מתפלא שלא שמו את הגביע בפה של אחד החמורים, ואז ישר היו תופסים את הגנה, להתגולל, להתנפל עלינו ועל חמורנו. קצת פרופורציות. זה הסיפור. מי זה מעניין? מה זה חשוב? איזה דגש פה מקבלים החמורים? טוב, צריך להבין את העניין הזה. אבל ניקח סיפור, ואני יודע שאולי זה לא נשמע טוב מה שאני אומר עכשיו. ניקח סיפור, בכל אופן סיפור מכונן, הזכרנו אותו גם קודם. פרק ב' בספר בראשית, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר קח נא בנך את יחזקאל אשר אהבת את יצחק. וחז"ל אומרים שאברהם לא ידע בדיוק על מי מדובר, שני בנים, יש לי איזה שניים יחיא, עד שאומר לו את יצחק. טוב. ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. וישב אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. טוב, לקח גם את חמורו. ויבקע הצעולה, ויקום מלך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. עכשיו ננסה לדמיין. גם בחז"ל אנחנו מוצאים הרבה בכיוון. מה המחשבות שעוברות בראשו של אברהם אבינו? הרי זה דבר שקשה אפילו לדמיין אותו. איזה סערת רגשות הוא נמצא. כמה זה מורכב, מה שביקשו ממנו. מה הוא יגיד לשרה? מה הוא יגיד לשכנים שלו, שהוא נלחם איתם בקורבנות אדם? איפה מה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא? אתמול אמר לו כך, היום אומר לו אחרת. ושחז"ל שמים את הדברים מאוחר יותר בפה של אברהם. אני מנטרל אפילו את הרגשות הפשוטים שיש לאבא אל הבן שלו. אז זה לא סתם אבא אל הבן שלו. אלא בן שנולד לו לאחר כל כך הרבה שנים, באופן ניסי מופלא, בגיל 100 שנה. כל הדברים הללו שככה, ואנחנו לא שומעים מכל זה שום דבר. אנחנו שומעים דבר אחד מטריד את אברהם. זה מה שנראה נורא. ואומר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני ואנן אלך עד כה, נשתחווה ונשובה עליכם. כולנו כבר חיים את המדרש, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, ואנחנו כולנו יודעים לנעור את המדרש הזה בעל פה. אנחנו אומר, זה לא משהו, מה שהוא אומר, אברהם מטריד אותו מאוד. סיפור הזה, ועד שאני אעלה אותו, ועד שאולי אני אבנה מזבח, ועד שזה, זה בוודאי מעייף. איך אני חוזר הביתה? אולי לא יהיה לי טרם? אומר לשני נערב, תחזיקו פה טוב. תשמעו, אל תזוזו. עם החמור, אנחנו נחזור לכאן. אז שלא, זה ממש מעייף, עוד פעם נלך ברגל. אז שבו פה עם החמור, מה זה עושה פה החמור הזה? לא, זה תמיד מזכיר לי, אם אני מגיע ממעלות. אתם יודעים, חלקכם. וכדוע, יש מסורת, יש מסורות חלוקות בעיניו. יש מסורת שמשיח התגלה, תחילה התגלה בגליל. נו, איפה יכול להתגלות בגליל? ברור, במעלות. נו, איפה יגיע במעלות? שיבת מעלות, נו, איפה יש לו להיות? יש שיבת מעלות, והוא יגיע, ואין ספק שהדבר הראשון שיקרה, שכל החבר'ה ירוצו אליו ויגידו, יש לך מקום טרמפ לירושלים? זה בני בניהם של אברהם אבינו. כן, מה זה הסיפור הזה פה על החמור ש... והעקדה תופס פה מקום? פה כתוב שהוא לכם פה עם החמור, וזה בסדר, כי הרי לפני כן כתוב, והיה חבוש את חמורו, עכשיו אותו חמור, החמור. כלומר ממש גם תשמרו עליו, שלא יברח, אותו חמור. טוב, מה זה עושה כאן? למה יש דגש גדול כל כך על החמורים? טוב, יש פרשה הלכתית, שגם היא פרשה מוכרת מאוד. בסוף פרשת בו, פרק י"ג בספר שמות. פסוק י"א: והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. וכל פטר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה וערפתו. וכל בכור אדם בבניך תפדה. פדיון בכור. והתורה מציינת כאן שלושה מצבים, שלושה שחייבים בבכורה. יש פטר, בכור פטר רחם, בכור האדם. יש את בכור הבהמה, וממקומות אחרים עולה שזה בהמה טהורה דווקא, ויש פטר חמור, גם פטר חמור. והנה, כשאנחנו בודקים את שלושת הדברים הללו, שני המקרים הראשונים, מה שנאמר כאן בתורה הוא יחסית פשוט. צריך לבדות אותם, צריך לבדות. זה מה שנאמר, כן, ועברת כל פטר הם להשם, וכל פטר של בהמה אשר לך זכרים להשם. זה ניתן לקדוש ברוך הוא, והפדיון, טוב, יש עוד פרשות, בסדר, זה עוד מובן. הסיפור של פטר החמור הוא בלא ספק חריג כאן. חריג והוא גם מוזר. מה עושים איתו? בכל פטר חמור תבדה ושה. לא בכסף, לא בחמישה שקלים, אלא פודים אותו בשה, ואם לא תבדה, וערפתו. לעומת זאת, בכל אדם, בבנך תבדה. אז פה יש משהו מורכב ומוזר, שונה. אתה פודה פטר חמור, אתה פודה אותו בשה, ואם לא תבדה, אז וערפתו. כן? טוב שאין דין כזה גם בסיפור הראשון. בכור בניך תבדה, ואם לא תבדה, טוב, הטוב שזה נעצר שם. אבל בוודאי שזה בולט שהסיפור של פדיון פטר חמור הוא מסלול שנראה שונה, עוד לפני מדרש ההלכה בכלל. בצורה הפשוטה הוא שונה. וזה דבר מוזר, וכן אומרת התורה, נכון? צודק שאתה שואל, שאלה טובה. והכי שלך בנך מחר למור, מה זאת? ואמרת אליו, שאנחנו רוצים לשמוע הסבר. בכל זאת כי הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. והכי כשף הרע לשלחנו, והרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני הפדה. זה ממש לא הגון לעשות לנו דבר כזה. אני קורא עוד פעם. ויקי כשף הרע לשולחנו, והרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני הפדה. ענית על שתיים מתוך שלוש, על שתי השאלות הקלות ענית. נכון? מה היה במצרים? השם הרג במצרים כל בכור, מבכור אדם ועד בכור בהמה. ולכן צריך לבדות את בכור האדם ואת בכור הבהמה. מה עם החמור? הוא ממתין למלך המשיח בינתיים. והיה לו אותה לידך ותוספות בין עיניך, כי בכל זה גאו ציינו השם מצרים. פשוט קשה לקרוא את זה בצורה כזאת. איך ייתכן? התורה מביאה כמה נטע של... לא תמיד התורה, או פעמים רבות התורה לא נותנת נימוק. בסדר. אבל כאן התורה נותנת לגיטימציה לשאלה. והיה כי שלך מנך מחר לאמור. מה זאת? ועונים תשובה. תשובה חלקית, שהחלק הכי מרתק, הכי מעניין בשאלה, שמן הסתם זה היה החלק שגם עורר לשאול, דווקא הוא בכלל לא זוכר להתייחסות ולא זוכר לתשובה. קשה להניח שזה כך. קשה להניח שזה כך. וכנראה שהתשובה כן נמצאת כאן. נמצאת כאן בפסוקים, ונצטרך לנסות למצוא אותה. בפסוקים. לפני כן, נאמר שברור שהשאלה על מצוות פטר חמור היא לא רק על הצורה המשונה של ההלכה, שפודים אותו בסה דווקא, ואם לא אז עורפים אותו, אלא השאלה שמתחילה לפני כן כמובן היא למה דווקא פטר חמור. טוב, שאלה שחזל שואלים, רבי בחורות, ורשי מביא בעידון מעט את הגמרא, נביא את זה רק בדברי רשי. מביא רשי, פטר חמור ולא פטר שאר בהמה טמאה. הוא גזרת הכתוב. קודם כל אומר רשי, גזרת הכתוב. לפי ש... עכשיו הוא מיד נותן נימוק. אז זה מופיע לא מעט הצירוף הזה שהוא לכאורה סותר את עצמו. זה גזרת הכתוב, אנחנו לא מבינים. אז מה אתה עכשיו נותן הסבר? זה נושא ארוך, ואני אומר אותו כרגע בצורה הכי הכי פשוטה את הדברים. בכלל, כשלומדים איזשהו דין בגזרת הכתוב, יש שתי גישות לעניין. הגישה האחת היא גזרת הכתוב, וממילא אתה לא מסוגל להבין שום דבר. אל תחפש סתם, כמו חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, וכולם מדמיינים כרגע לא את החמור, אלא את הפרה האדומה. טוב. וכך בכל מקום שיש גזרת הכתוב. אבל הפירוש היותר ויותר מקובל הוא לא לומר כך. אלא גזירת הכתוב פירושו של דבר שאלמלא התורה אמרה את הדבר הזה, לא היית מגיע לזה לבד. אבל לאחר שהתורה אמרה, יש לך עניין להתבונן ולנסות להבין אולי מה הכוונתה של התורה בדבר הזה. וכאן רשי בעצם מפורש הולך בכיוון הזה. ראשית אומר לנו רשי, נכון, קודם כל זו גזירת הכתוב, לא היינו מגיעים לזה לבד. אבל הוא מיד לא אומר דבר אחר, אלא תוך כדי דיבור הוא ממשיך. גזירת הכתוב היא לפי שנמשלו בחורי מצרים לחמורים. בחורי מצרים נמשלו לחמורים. רק נראה למה הוא מתכוון, מה הפסוק. טוב. ועוד, שסייעו את ישראל ביציאתן ממצרים, שאין לך אחד מישראל שלא נטל עמו הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של מצרים. איזה יופי. החמורים, למה דווקא חמורים? היה להם תפקיד מאוד חשוב ביציאת מצרים. כל אחד ואחד מישראל שיצא ממצרים יצא ככה עם רכוש גדול, והם המשיכו במסורת של השבטים ולקחו את הרכוש הגדול הזה על גבי חמורים. יפה מאוד. ולכן יש מצווה מיוחדת בפתיון פטר חמור. בוא נאמר שאם יציאת מצרים הייתה מתרחשת בעידן מודרני יותר, אין ספק שהיה לנו מצוות פדיון מסעית. מה זה קשור? מה זה... הלו, נשאו את הדברים על גבי חמורים. בסדר, זה מה שהיה, החמורים. אז עושים איזה עניין עכשיו. היה מוזר, ורשי מבין שזה הטעם פה לגזירת הכתוב. עכשיו אני אולי מבין למה הוא יקדים ואמר גזירת הכתוב, כי באמת שלא היינו חושבים על זה לבד. אני רוצה להבין מה שהוא אומר. בעקבות זה, כמו הרבה בחורות. על המוזרות אולי שיש בו במצווה הזאת, אני אביא אולי כמעט כחצי אנקדוטה, את מה שמביא פה אבן עזרא, מה זה וערפתו? מה זה וערפתו? נשמע גם לא טוב כל כך. אז אבן עזרא מביא פירוש, שככל הנראה הוא פירוש קראי, אז הוא אומר ככה, בכל פטר חמור, שהוא תמיד תפדה בזה, וערפתו, אומר אבן עזרא. יש אומרים, תכתוב על אורפו קודש. וערפתו זה לא כמו שאנחנו מבינים היום, לערוף אותו ככה, אלא לכתוב על העורף שלו, לכתוב קודש. אומר אבן עזרא כדרכו, והאומר כזה, אומר אני שהוא חמור כשעורף. לא, אין על אבן עזרא, כן, זה בהערות הללו שלו. הוא מביא ראיות לעניין הזה. טוב, אני הבאתי את זה יותר ככה... כי באמת מצווה מוזרה קצת, העניין הזה ככה, לא תפדה וערפתו. מאיפה זה מגיע, מאיפה זה נולד. אמרתי שמתבקש שהתורה עצמה בפסוקים הקצרים שיש כאן, היא כן מתמודדת עם השאלה, רק היא שלחה והיא נותנת תשובה. אז בואו נעבוד ככה בדרך השלילה. נראה את פסוקי התשובה פה של התורה, שהוא בפרק י' ג' בספר שמות, ונראה איפה אולי יכולה להסתתר התשובה. אז אנחנו מתחילים בפסוק י' ד', והיה כי שלחה מנחה מחר למור מה זאת, ואמרת אליו, מכאן מתחילה התשובה. בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. זה עדיין לא נימוק. יתרה מזאת, זה נימוק מטרים, מקדים, למה שיאמר עוד כמה פסוקים בסוף. מה נאמר רק בפסוק ט' ז', והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך. כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. מה שאמרנו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים, זה הסבר מדוע הפרשה הזאת צריכה להיות כתובה על ידינו. והיה לאות על ידך, כי בחוזק יד הוציאנו השם. זה עדיין לא, זה מסביר את סיפור המסגרת, לכן זה גם עוטף פה ספרותית את המסגרת. זה תחילת התשובה וסוף התשובה, זה המסגרת. הפרשה הזאת תהיה נתונה על ידך, בתוכה יהיה כתוב כל מצוות הפדיון הבכורו, בכור אדם, בכור אדם ובכור הפדיון פטר חמור, כי השם, לכן, טוב זה על היד, כי השם הוציא אותך בחוזק יד. לגופו של עניין, מה עם המצוות הספציפיות הללו? פסוק הבא. ויקי כשף הרוג לשולחנו, וירוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. אז פה על מה אנחנו מדברים? בכור אדם, בכור בהמה, על כן אני זובח להשם, כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בנה יפדה. טוב, כאן במפורש כתוב, הנימוק לבכור האדם ובכור הבהמה, לא לפטר חמור. עברנו על הכל עכשיו. יש משהו שקראתי אותו במהירות, שהוא לא קשור ישירות בהכרח לתשובה של וירוג השם כל בכור. וזה תחילת פסוק תתוו. והיא כי הקשה פרעה לשולחנו. והיא כי הקשה פרעה לשולחנו, לא קשור בהכרח, הכל קשור, הכל סיפור יציאת מצרים. אבל זה לא בהכרח הסבר ישיר לפדיון בכור האדם לפדיון בכור הבהמה. זה נאמר לנו כי השם היכה בהם. הרב כל בכור אדם וכל בכור בהמה. מה קשור העניין של ויהי כי הקשה פרעה לשולחנו? או על כורחנו, ויהי כי הקשה פרעה לשולחנו, זה החלק היחיד בכל הפרשה, הפסוקים שנותרו לנו פנויים, כן, לתשובה הזאת של החמור. בדרך כלל החמור נושא עליו, פה לא מחפשים את הפסוק שישא עליו את החמור וייתן איזשהו הסבר. נו, מה ההסבר בעניין הזה? אז פה אנחנו מתקרבים למה שרש"י הביא, שבחורי מצרים הם נמשלו לחמורים. בואו נאמר את זה בצורה מעט שונה. לא דווקא בחורי מצרים נמשלו לחמורים. הפסוק שאליו רש"י רומז הוא הפסוק המוכר, מופיע בהקשרים שונים, גם הקשרים הלכתיים, הנבואה ביחזקאל בפרק כ"ג, שהיא בכלל לא מדברת ישירות על מצרים, דווקא מדברת על שומרון. ואז נאמר כך, פרק כ"ג פסוק י"ט ביחזקאל, וההקשר כרגע לא כל כך חשוב, ותרבה את הזנותיה לזכור את ימי נעוריה אשר זנתה בארץ מצרים. כמו שהיה בארץ מצרים, מה היה שם בארץ מצרים? ותעגבה על פילגשיהם אשר בשר חמורים בשרה. זה הפסוק שרש"י התכוון אליו, כשכבר מביאים נושא הכלים. אשר בשר חמורים בשרה. זה נאמר על המצרים. בשר חמורים בשרה. עוד מעט גם נסביר מדוע. מה בדיוק העניין בזה? האומה המצרית כאן נמשלת לחמורים. ואם כך, ויהי כי הקשה פרעה לשולחנו, אז אולי, איך נאמר את זה? נגיד את זה בצורה הבאה. האומה המצרית היא הקשתה את עורפה, ולא רצתה לשלח אותנו, ולכן מה אנחנו עושים? אנחנו עורפים את אותו חמור. זה מתחיל להתקרב לאיזשהו היגיון. כלומר, לא סתם החמור כסבל, אלא החמור הזה הוא מבטא פה, מבטא את ה... אנחנו יודעים, אחרי שהחמור ככה בין היתר מאופיין גם בקשיות עורף, כן? חמור שלא רוצה לזוז, זה מסובך העניין. והייקי כשהפרעה לשלחנו. אולי נדייק את זה עוד יותר. זה נכון שהמצרים לא שילחו אותנו, אבל המצרים זה איזושהי הסתתרות אחורי האומה השלמה. האצבע מופנית אולי בצורה יותר מדויקת, לא סתם לכל המצרים, אלא למצרי הבכיר, אל פרעה עצמו. ובעצם מה שכאן מתואר, פרעה הוא חמור כשעורף. פרעה היה חמור כשעורף. זה את מה שהוא היה, החמור של המצרים, והוא באמת הקשה את עורפו. עד כדי כך שבשלב מסוים כבר אפילו עבדיו הם מחציפים פניו כנגדם. דבר שבעולם העתיק, ודאי בארץ מצרים העתיקה, הוא דבר שכמעט ולא נתפס. ואמרו עבדי פרעה אליו, אחרי שבא התראה על מכת הארבה, הטרם תדע כי עבדה מצרים. ואני מתאר לעצמי שבשיחות מסדרון הם ארוחות לשני, אמרו, נו, מה יהיה עם החמור הזה? אני לא בטוח שבדיוק בסגנון הזה, אבל אין לי ספק שבמצרית זה נשמע יותר טוב. פרעה הוא זה שבהי כי קשה פרעה לשלחנו. מישהו לא רואה שפרעה אותיות העורף, כן? את העורף הקשה שיש כאן? נסביר את זה מעבר לכך. טוב, אם אנחנו צודקים, אז איך הגיע לכאן עשה? איך הגיע עשה? אם אנחנו צודקים, אז זה פשוט מאוד. אם החמור הוא המצרים, אז בואו נעזר הפעם בנביא ירמיהו. מי זה עשה? כן? איך נאמר בירמיהו בפרק נון? פסוק י' זין. שא פזורה ישראל, אריות הדיחו, הראשון נחלו מלך אשור וכולי. כבשה אחת בין 70 חמורים. זה ככה איזשהו שינוי קל ככה למושג. השא כאן זה ישראל. אולי זה לא משכנע כל כך. מצאנו פסוק שישראל נמשלו לשא, נמשלו לעוד כמה וכמה דברים. כן, עם ישראל. לא, גם בבעלי חיים אנחנו מוצאים ככה, אפשר היה למצוא יונה, אני יודע, עוד דברים נחמדים, ככה זה יותר... אפשר להמיר את זה, אני יודע, בגפן, יש עוד כמה דברים שם זה. אז זה לא נשמע מאוד משכנע, למרות שאם החמור פה הוא מצרים, אז זה ישראל, זה לא רחוק. אבל אני אומר, הפסוק הזה שמצאתי בירמיהו, הוא ודאי עדיין לא מוכיח שום דבר, אבל הוא נותן כיוון. אבל האמת היא שאנחנו ממש לא צריכים להרחיק לכת בכדי להשתכנע שמי זה עשה. לא צריכים להתרחק מאוד. אנחנו באותה פרשה נמצא את זה. בפרשה הזאת ממש, בפרשת בו. נחזור אחורה, פרק וחצי. תחילת פרק י"ב בספר שמות. ויאמר השם משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. דברו לכל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה יקחו להם איש, שא לבית אבות, שא לבית. ואם את הבית מיות משא, קחו שורה קרוב אל ביתו מזמן הרפש, איש לפי אוכלות החוסו על השא, שא תמים, זכר בן שנה יהיה לכם. השא, השא הזה שלוקחים אותו, הוא שא מיוחד מאוד. קורבן פסח, פסח מצרים. קורבן פסח. כך הוא נקרא, קורבן פסח. זה לגמרי לא פשוט. אז זה קורבן פסח, הוא באמת קורבן? מה זאת אומרת, למה לא? יודעים, בשביל לזהות קורבן, יש כל מיני הלכות שקשורות לקורבן. בכלל, בעולם של קורבנות, יש הלכות, הגדרות שונות, ונראה אם הדברים האלה קיימים כאן. בקורבנות, מאוד חשוב להגדיר מהו בעל החיים שאותו מביאים. התורה מגדירה, אי אפשר להביא מה שרוצים. אז כאן יש הגדרה, שא. אסור שהוא יהיה בעל מום. מה כתוב כאן? זה תמים. דבר נוסף שמופיע בהלכות קורבנות זה מהו מינו של בעל החיים. כן? לפעמים זה זכר, לפעמים נקבה, לפעמים אפשר או. מה כתוב אצלנו? זה תמים, זכר. דבר נוסף שאנחנו מכירים מעולם של הלכות קורבנות, בין כמה הוא צריך להיות, לפעמים מגדירים בין כמה. פה כתוב, בין שנה. הכל מופיע, כל מה שצריך בדיני קורבנות מופיע. יותר מזה, בואו ניקח את הביטוי שמופיע בפסוק י' ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר. איך זה נקרא הדין הזה? דין נותר, דין שבדיני קורבנות. ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. זבח, זה, נו, מה יותר מזה? זה פשוט. קורבן, למה להתלבט? ההתלבטות היא גדולה מאוד. איפה מצאנו דבר כזה? קורבן, בלי משכן או מקדש, בלי מזבח. איזה מין שחוטי חוץ כזה לגמרי, בלי... אז זה לא כך. אנחנו מוצאים פה שההלכות מתייחסות אל מקום מסוים שהוא מהווה איזשהו תחליף למשכן או למקדש. בהמשך מופיעים, יש עוד הלכות, אז בין היתר נאמר, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. גם זה דין שמוכר לנו. בדיני קורבנות יש אסור להוציא, אז תלוי מה בדיוק סוג הקורבן, מה, אבל נאכלים בתוך המחיצות, איזה מחיצות. לא להוציא מן הבשר חוצה. מה שמתברר כאן זה הסיפור של הבית. הבית היהודי, עכשיו זה נשמע פוליטי מאוד, וזה ממש פה משהו חדש מתחיל כאן עם יציאת ישראל ממצרים. כן? ואני ממש מצטער, אבל זאת העבודה שצריכים עכשיו לעשות, וזו האמת. מה שמתברר כאן, שכשישראל יוצאים ממצרים, הרי בתור התחלה, בפעם הראשונה, עם ישראל זוכה לדבר המיוחד הזה, שהבית הפרטי של כל משפחה ומשפחה, הבית הפרטי הופך להיות בהוראת שעה הראשונית שכזאת, מקדש מעט. הבית הוא מקום השכינה, הוא המשכן. זכו שכינה ביניהם. כאן זה מתחיל. וזה המשך ישיר לכל ההתחלה של ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל, די מצרים, הבא מצרים, את יעקב, איש וביתו באו. הבית. הבית הוא זה שנותן את היכולת וחזל מרחיבים בעניין הזה. וזה ממשיך אחר כך בלידת למושיעם של ישראל, והלך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מה היה חסר אם היה כתוב, והלך איש לוי, ויקח את בת לוי. כמו שלמשל כתוב בספר שופטים, כן, שם, האיש הלוי, איש לוי, הר אפרים, איש לוי ואיש מבית לוי, המילה בית היא לכאורה מיותרת. אז זה ודאי שהכוונה, מה? באים להדגיש את הבית הזה שבונים, וזה הפירוש הפשוט של ויעש להם בתים. בתי מלכות, כל מה שחזל דורשים, זה מתחיל מהעניין הזה, מהעוצמה שיש, היכולת להחזיק שם מעמד בגלות, זה איש וביתו באו, הבית היהודי, שלא שינו, והחזיקו. והנה כאן יש שכר. ולאחר שנים רבות של גלות, יוצאים ממצרים, והבית היהודי הזה שנוהגים בו, מאמינים בכך שהקדוש ברוך הוא מוציא אותה ממצרים, הבית הזה הופך להיות קדושת מחיצות, הוא הופך להיות... טוב, זה עניין אחד, אבל אמרנו שחסר לנו עוד אלמנט חשוב. המשכן, המקדש, מה עוד חסר? המזבח. איפה אפשר למצוא את המזבח? את המזבח מעט קשה יותר למצוא, אבל זה נושא שצריך קצת יותר להאריך בו, ואני עושה אותו ממש בקיצור נמרץ. אם אנחנו בודקים, המזבח של העולם מקריבים את הקורבנות, מזבח החיצוני, מזבח העולה, איפה הוא ממוקם? אז יש את המזבח הקטורת, מזבח הזהב, מזבח הפנימי. הוא תמיד נקרא המזבח אשר לפני השם, נמצא בפנים. המזבח השני, מזבח הגדול, המזבח שעליו מקריבים את הקורבנות, מזבח העולה, מזבח הנחושת, איפה הוא נמצא? פתח או אל מועד. תראו שוב ושוב, אני לא, מי שירצה יראה את ההבדל המדויק בין פרק ד' בויקרא, בין חטאת פנימית, חטאת חיצונה, כל ההגדרות, מה עושים במזבח הפנימי אשר לפני השם, וזה המזבח אשר פתח אוהל מועד. המזבח שאנחנו אותו מחפשים נמצא פתח אוהל מועד. ואם כך, אז אולי יש מקום לחפש בפתח של הבית, לחפש שם את המזבח. אז אם אנחנו מחפשים טוב, אז אנחנו נוכל למצוא. מכיוון שמה נאמר פה לעשות עם אדם? לקחת אדם ונותנים מה? על שני המזוזות, נכון? זה מה שנאמר כאן. על שני המזוזות, נתנו את על שתי המזוזות ועל המשקוף. על הבתים אשר אוכלו אותו בהם. נותנים את האדם סביב על שני המזוזות ועל המשקוף של הפתח, כמו נתינת האדם על המזבח סביב על ארבעת הקרנים. אבל זה לא ארבע. שני מזוזות, המשקוף, חבל שחסר עוד אחד. אני חושב שאפשר למצוא אותו. אני קורא בהמשך בפרק י"ב, פסוק כ"ב: ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות, מן הדם אשר בסף. ושני פירושים, מהו הסף? יש עניינים משום סיפים ומזמרות, המזמרות, הכוונה, כלי לקבלת הדם. הפירוש השני, גם אבן עזרא מביא אותו, ונראה לי שהוא יותר מתאים פה לפשוטו של מקרא, בדיוק מה שהיה חסר לנו, מה? יש את שני המזוזות, יש את המשקוף, ויש את, את הסף. מצאנו את מקום המזבח, אז יש על ארבע פינות מסביב, סביב ממש לפתח, אז הבית זכה להיות המקדש, הפתח הוא המזבח, וזה הקורבן הראשון שעם ישראל מקריב. זהו הקורבן שבו עם ישראל הופך לעם. אנחנו, הדברים ידועים שקורבן הפסח הוא מיוחד בכך שזו מצוות עשה, שעל ביטולה יש חיוב קראת. זה כמובן דבר נדיר, זה קיים, כולכם יודעים, רק במצוות הפסח ובמצוות המילה. בדרך כלל, על ביטול עשה, אין עונש חמור כל כך, כי בסך הכל לא עשית כלום, לא נטלת לולב. בסדר, גם לא גנבת. אז חצי צרה. אז עונש קראת יש על ביטול, שזה רק על מילה ועל פסח, וכמובן הדברים עתיקים וידועים, אי אפשר לקיים את הפסח בלי המילה, וכל ערה לא יאכל בו, והפירוש הפשוט, באמת, זה לא איזשהו עונש חיצוני, אלא קורבן הפסח, זה הכניסה, קורבן הברית של עם ישראל, הגיור של עם ישראל. עם ישראל נכנס להיות עם ישראל על ידי קורבן הפסח. ממילא מי שלא חוגג את זה, לא כעונש חיצוני, אלא ונחרט מעמיו, הוא לא חלק מעם ישראל. ברמה הפרטית צריך לעשות ברית המילה, להיכנס לתוך המשפחה, ועכשיו אל עם ישראל כולו. זה קורבן הפסח. וממילא הקורבן הזה הוא זה שמבטא באמת העניין שעם ישראל נכנסים כאן עכשיו, ובמה בוחרת התורה לייצג את הרעיון הגדול הזה כאן? שא לבית אבות, שא לבית. הקורבן הזה, קורבן השא, זה הקורבן שמגדיר עכשיו את עם ישראל. לא רק בגלל הפסוק ביחזקאל, הפסוק בירמיהו, סליחה. השא כאן, זה השא, הוא מבטא את עם ישראל. וכאשר לאחר פרק וחצי אומרת התורה, שצריכים לקחת את החמור, את פטר החמור, לפדות, בשא, ואם לא תפדה וערפתו, על זה אנחנו מדברים, וזה העניין. הביטוי הזה של הפדיון, לפדות, אז הוא מוכר לנו, הביטוי הזה של פדיון. ויפדך השם אלוקיך מארץ מצרים. פדיון, זה קשור לפדיעה שהקדוש ברוך הוא פדה אותנו מארץ מצרים. זה הדבר המיוחד שיש כאן. המצווה הזאת היא מיוחדת, היא מגדירה. מגדירה בדיוק את הנקודה הזו שהעם המצרי, המלך המצרי, משם זה כל הקשיות העורף הזאת, היד החזקה שבא מול הכבדת הלב שלהם. כי יקשה פרעה לשלחנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואנחנו צריכים להבין. המצווה אומרת בצורה הבאה, את הדבר הבא, פשוט. שכאשר יש לך עכשיו חמור, אתה צריך להבין שאנחנו לא נשארים ברמה של החמור, אנחנו אמורים לפדות את זה בסה. ומי שלא מבין את זה, ומעדיף להשאיר את זאת החמור, אז בעצם הוא כמו אותו כשעורף, ולכן, וערפתו, את החמור הזה עורפים, החמור לא נשאר, צריך להחליף אותו בסה. אז למה דווקא החמור? למה דווקא החמור נבחר לעניין הזה? החמור והסה, אולי זה מוכר לכם מסיפור אחר, החמור והסה. יש לי רעיון, אולי נבחר סיפור שאולם הוא לא כל כך מוכר, אבל כבר סיפרנו אותו היום. זה אולי יקל לנו שעה קשה, אחרי ארוחת צהריים, זה לא פשוט. אברהם, יצחק, עקדה, נשמע מוכר. שם מוכר. נו, מה יש לנו שם? בואו נחזור לאותו סיפור. יש שם את החמור, נכון? אותו חמור המודגש. שבו לכם פה עם החמור. הם נשארים עם החמור. אבל מה? מה שואל אותו יצחק? הנה, והיה עשה לעולה. עשה הוא החמור. אה, זה שם. ובסוף נעשה שם איזה פדיון כזה. כשחזל אומרים, שאו לכם פה עם החמור, עמה דומה לחמור, אז זה לא איזושהי דרשה רחוקה. זה בדיוק מתבטא כאן, שמכאן ואלה, יש שלב מסוים שאיתו הולכים עם החמור. יש שלב שבעצם אנחנו כבר מתרוממים מעבר לזה, אל אותו עשה. אז עשה מבטא את התמימות, השלמות. אני רוצה יותר לדבר על החמור. על החמור. הדברים ידועים, אני חושב. הדברים, מה מבטא החמור? ידע שור קונהו, והחמור אבוס בעליו. ומי לא מכיר את הדבר הזה? ישעיהו פרק א' זה פרק שיש לו הרבה מזל, גם אנחנו עומדים לקראתו, לקראת השבת, ובדרך כלל גם אוהבים לדבר בעולם על מוסר הנביאים. יש הרבה שאוהבים את מוסר הנביאים. חזל זה משהו אחד, הם חשוכים. מוסר הנביאים זה הדבר הטוב, לא עושים קורבנות. מוסר הנביאים זה דבר ידוע, כל הנביאים מלאים בזה. ישעיהו פרק א' מדבר, למה לראות זבחריכם? בכל הנביאים. ישעיהו הנביא אגב מדבר על זה. גם בפרק שפותח את ישעיהו מדברים בדיוק על הרעיון הזה. זה מוסר הנביאים, כן? ובכלל, גם הנביאים היותר רציניים בעם ישראל, כמו ישעיהו למשל, היינו בפרק א', מדבר על הדבר הזה. מאוד אוהבים לומר את הדבר הזה, בסדר. אז יש מזל לפרק הזה, אבל ממילא גם את הפסוקים הראשונים עוד מכירים. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ומפרשים, שמים לב כמובן להבדל. השור לפחות מכיר את הבעלים שלו. החמור הוא... הוא באבוס, הוא באוכל. אין, אנחנו מתארים, מדמיינים לעצמנו את המלך המשיח, רוכב על החמור ומחזיק את המהר"ל ביד, המהר"ל וגבורות השם, מי לא מכיר, החמור מבטא לא כדרשה רחוקה, אלא ממש כעומק הפסוקים, את החומריות, את החומר, את החומר הגשמי, לאכול בלי להתבונן מעבר, את החומר הפשוט, כפי שבאמת מגדיר את זה המהר"ל. הוא לא מסתכל על בעליו. הוא לא מעניין אותו. למה שיסתכל על בעליו? מי שמבין שהבעלים ממלאים שם כל פעם את האבוס, אז הוא מבין שיש צורך להסתכל, לחפש מה מצב האדון, מה מצב הבעלים, הוא מגיע או לא מגיע. אבל אם האבוס הוא מלא תדיר כל הזמן, אז ברור שאין שום צורך להסתכל, הוא לא מעניין, זה לא תלוי באדון, כל הזמן יש. זה הסיפור של ארץ מצרים. ארץ מצרים היא מבטאת את החומריות הזאת, מכיוון שיש להם מה שהם צריכים, כפי שהתורה מציינת, את ארץ מצרים כניגוד לארץ כנען. כך שאתה בא אליה, לא רק ארץ מצרים היא, אשר תשקה ושקית ברגלך כגן הירק. לא, ארץ כנען זה לא טוב. נמטר השמיים, תשתה, זה אחרת לגמרי. ומי לא מכיר את השאלה המפורסמת? תראו לכם קבלן, בא לשכנע אדם לקנות דירה. מה, תשמע, אני רוצה להעביר אותך דירה, הדירה החדשה זה משהו אחר לגמרי. לא כמו בדירה הקודמת, מתי שפתחת את הברז, זה היה מים. עזוב, זה לא, יש לי בשבילך דירה, פעם יש מים, פעם אין מים. זה לא יכול להיות, זה מה שלכאורה אומר הקדוש ברוך הוא, משהו, לעם ישראל. ארץ שאתה בא שם, לא עוקרת מצרים, שתשקה ושקית הרבה אחר כאן, לא. פה זה אחרת, למטר השמיים תשתה מים. ואנחנו כולנו יודעים ומכירים את התשובה, שבארץ ישראל יש צורך לדעת מי זה קונהו. ובארץ ישראל יש קשר, קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אין אותו וורט מפורסם שמביאים אותו בשם רב שמחה בוני מפשיסחה על עונשו של הנחש, אין, ואפר תאכל כל ימי חייך. ולכאורה הוא שואל את השאלה הידועה, עונש גרוע מאוד. לא נאמר שזה לא יהיה לו טעים. לא כתוב. אני מודה שגם לא כתוב שזה כמו אמן, שהוא טעם בו כל זה, אבל זה האוכל שלו, זה האוכל. אוכל לא חסר לו. אפר נמצא וכל אשר ילך. תארו לעצמכם איזה מצב, אם היינו מצב כזה, שאיפה שאנחנו הולכים, האוכל הוא נגיש. בחינם, מה שאתה רוצה אתה אוכל, אוכל לא חסר. כמה אנחנו משקיעים? זמן, אמצעים וכוחות, מה לא? בשביל האוכל. והנחה, אז איך הקדוש נותן עונש כזה? אז תירוץ אחד, שזה עונש ראשון שהקדוש ברוך הוא נתן, ולאט לאט הוא משתפר. זה לא הפירוש הפשוט. אז מה העונש? ואותו עניין מפורזם. הקדוש ברוך הוא אמר לנחש, אותך אני לא רוצה לשמוע. אל תבוא אליי. קח כל מה שאתה רוצה, אל תדבר איתי, אל תתפלל אליי, אל תבקש, לא רוצה איתך קשר. זה עונש נורא. זה ארץ מצרים. הנחש, כן? לא סתם המטה הופך לנחש בתצוגת התכלית הראשונה. הנחש, התנים, כל הדברים ידועים. שוב, גם בזה אני לא מעריך כרגע. בארץ מצרים זה העניין. יש להם את היאור במצרים שהוא מעלה ומשקה, והם לא תלויים באף אחד. הם לא זקוקים לחפש את ריבונו של עולם. לעתיד לבוא, הנבואה שמנבא הנביא זכריה, בפרק האחרון שלו, הנבואה הידועה, שאומרים אותה בסוכות, כאשר היאור יתייבש, אז המצרים, כל משפחת במצרים, תצטרך לעלות לארץ ישראל, לירושלים, לחוג את חג הסוכות. חג הסוכות במובן של חג בקשת ותפילות על הגשם. בסוף גם הם יגיעו. אבל בשלב הזה ארץ מצרים היא הארץ החומרית ביותר. ולכן גם כל קליפת העריות במצרים. כי זה לקחת את כל הסיפור הגשמי, הגופני ביותר, בלי שום מימד של קדושה. זו ארץ מצרים. המקום שמבטא את החומר שבחומר. ומשם עם ישראל יוצא. ומה שמתברר ומה שהתורה מלמדת אותנו. שעמוק עמוק בתוך החומר הזה מסתתרת קדושה. היהדות לא נלחמת בחומר. היהדות אמורה לרומם את החומר. קידוש החומר. זה נעשה בשלבים. יש שלבים. צריך לדעת, לעשות את זה נכון. ראשית יש לדעת שאנחנו צריכים להילחם בתפיסה הזאת שרואה בחומר את חזות הכל. וזה מאבק קשה ולא פשוט מול החמור כשהעורף הזה. אבל בסופו של דבר מתברר שדווקא בחמור הזה יש נקודה אמיתית. שיש אותה יותר מאשר שאר החיות הטמאות. זה מה שכותב המהר"ל שם בגבורות, מי שמכיר את האיגרת המדהימה של הרב ואיגרות, איגרת תקנה, הוא מדבר על העניין הזה של על המשיח, על רב יוסף, חמורו של משיח, כל מה שהוא מבטא. דווקא את היכולת באמת לרומם ולמצוא, בחמור הוא קדוש בבחורה. בניגוד לכל שאר החיות, בעלי החיים הטמאים, שיש להם לכאורה מדרגות גבוהות יותר. לשפן ולגמל ולארנב, יש להם גם סימני טהרה. יותר מאשר לחמור. לחמור הם בכלל. אבל הוא קדוש בבחורה. זה החומר הפשוט כפי שהוא. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם שיש בו חומר. ותפקידנו לגלות את האור בתוך החומר הזה. ואכן התורה מדגישה שוב ושוב, בכל המפגשים החשובים האלה, בהתבודדות עם אומות העולם, שנושא החמור הוא באמת חשוב מאוד. החמור שנושא מעליו את מה שהוא נושא מעליו, זה לא רק ביטוי חיצוני. יש לזה משמעות. הוא זה שאמור לשאת ולקחת. עם ישראל יצא עם מצרים עם רכוש גדול, גם רכוש רוחני גדול, וכל אחד ואחד בישראל לקח חמורים ועליהם הוא העמיס, והוא הבין שאנחנו צריכים להעמיס על גבי החומר. אם היו יוצאים מצרים רק עם חמורים, אוי ואבוי. אבל יצאנו ממצרים עם דברים שאנחנו כבר לוקחים על גבי אותם, אותו חמור. וזה מתחיל כבר באמת בתהליך ארוך. אברהם הולך עבודת הקורבנות נפתחת בסיפור הזה של סיפור העקדה. המסירות וההתבטלות המוחלטת לריבונו של עולם. מתוך הבנה כזאת שאתה ראשית מוכן למסור הכל. גם העוקד וגם הנעקד. מתוך זה אפשר לרדת מעל גבי המזבח ולחזור לעולם חיים אמיתי ולרומם את עולם החומר כולו. ואנחנו ניקח בעלי חיים חומריים ונקריב אותם על גבי המזבח וכך נעלה ונרומם אותם, כפי שומע הרמב"ן ואחריו כמה שכתבו בעניין הזה. העלאת כל העולמות, גילוי הקדושה שיש גם בחומר, זה מסובך, זה תהליך ארוך, ועם ישראל מתמודד מול הדבר הזה. אבל הדבר הזה קיים ואנחנו מוצאים אותו דווקא במקום, דווקא בחיה שהיא נמצאת במקום הנמוך ביותר, החומר נטו. מתוך האומה המצרית, משם יצאנו, משם אנחנו מתעלים. וזו המשמעות באמת שהמלך המשיח עתיד לרכב עליו. הוא לא ירכב על סוס, הוא ירכב על חמור. לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו כסף וזהב, וכנגד זה הוא יהיה עני, כנגד לא הרבה לו כסף וזהב. ורוכב על חמור, כנגד הסוסים. בסוסים, יש שם אנחנו כבר מוצאים את כל הגאווה הגדולה שיש. זו בחינה אחרת. בחמור גאווה אין. החמור לא מבטא גאווה. הוא מבטא משהו חומרי. החמור הוא עקשן, קשה עורף, כי הוא לא מסתכל ימין השמאלה, הוא לא רואה משהו, עם הראש באדמה. ראש באדמה זה הביטוי. והמשיח ירכב על החמור. זה באמת נכון. זה לא דרשה רחוקה של המהר"ל. זה הרוח שבין השבט ובין הפסוקים. וראיתי דבר מאוד יפה, ראיתי חוברת שכתב הרבי מחב"ד, הרבי מלובביץ', כתב דבר מאוד יפה, שיש כאן התקדמות. אצל אברהם אבינו כתוב, ויחבוש את חמורו. אצל אברהם אבינו עדיין העולם לא היה בשל. אברהם לא רוכב על החמור. ובפשטות אף אחד לא רוכב על החמור. החמור משמש אצל אברהם למה? רק לשאת את העצים. נראה שאברהם ויצחק עדיין הם הולכים ברגל. ואת העצים, אותם שמים כבר על גבי החמור. התקדמנו, הגענו אל משה רבנו. הנה ערב יציאת מצרים. משה עדיין לא רוכב על החמור, אבל הוא כבר לוקח את אשתו ואת בניו ומרכיב אותם על החמור. אפשר כבר לקחת חלק, אבל משה רבנו עדיין לא. משה רבנו בעומק, החיבור הזה שלו עם החומר הוא חיבור מאוד 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 לא פשוט. כן? משה רבנו ולרכב על החומר, לא, אצל משה רבנו הוא כבד פה וכבד לשון, כפי שמסביר המהר"ל, כי אצלו יש איזה בעיה בפרופורציות, כן? ביחס שבין החלק הגשמי לחלק הרוחני. משה רבנו, הדיבור הוא הדבר שמחבר. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה הגוף. ויפח באפיו נשמת חיים, הנשמה. והיה אדם לנפש חיה, כולם מכירים את התרגום לרוח ממללה. הדיבור זה חלק שמחבר בין החומר לבין הרוח. אצל משה רבנו החיבור הוא חיבור בעייתי, משה הוא מעל. עם ישראל מתלונן, מבקש מים, כל כך הרבה פעמים. וזה לא בסדר שהוא מתלונן, זה הכל נכון. רק תבדקו, אין פעם אחת שהם מתלוננים ומבקשים מים, שהם לא צודקים, שאין להם מים. באמת לא היו מים. ולמה משה רבנו לא חשב על זה לבד? משה רבנו, מים זה? מים? עמוד האש, עמוד הענן, הקדוש ברוך הוא, ענני כבוד, מה מים? הוא בכלל לא, הוא נמצא בעולמות אחרים. הוא עולה להר סיני, 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל, ומים לא שתה. איך? איך הוא לא... חז"ל שואלים את השאלה. ואומרים במילים פשוטות של משה רבנו, ברומא התנהג כרומאי, לא נעים לו. באמת לא נעים לו. ממיני מיכאל, מוסיף גבריאל, מה הוא עכשיו יוציא? סנדוויץ' אחרי זה. מה הוא יגיד? מלאכי נברך? אכלתם כשיעור, חזוני? מה עשיתם שם? אז הוא עלה להר סיני ולא נעים לו לאכול. זה מה שאומרים חז"ל. ואמרתי, הרבה פעמים אני אומר את העניין הזה, שגם אני חשבתי לא פעם, אם בטעות, ואני מדגיש בטעות, הקדוש ברוך הוא היה בוחר בי, לעלות להר סיני להביא את הלוחות. הייתי עולה בשמחה רבה. והייתי עולה, וממש היה לי לא נעים לאכול את הסנדוויצ'ים שאשתי הכינה. לא נעים, באמת לא נעים. כמה זמן זה היה מחזיק? יום? יום וחצי? יומיים? נגמר הלא נעים. 40 יום, 40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, משה איש האלוקים. זה משהו אחר. אז הוא לא רוכב על החמור, הוא מעל, אבל הוא לוקח את אשתו ואת בניו. המלך המשיח שהתגלה, שם כבר מענה, גיל ימות בציון, הריב, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושא, אני ורוכב על חמור. כאן תהיה התמונה השלמה. הרתימה הזאת של כל עולם החומר לגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. זאת השלמת התמונה, זו התמונה השלמה וזאת הגאולה הקרובה. בעזרת השם שנזכה לראות את חמורו של משיח עם המשיח שרוכב עליו, בעזרת השם.